שבס דף פהי, אנחנו מתחילים המשנה בעמוד הקודם, מניין להרוגה שהיא שישה על שישה טפחים, שזורעין בתוכה חמישה זרעונים, ארבע על ארבע רוחות ההרוגה, ואחת באמצע. אז נתחיל מעיקרון אחד, שיעור יניקה בזרעים זה טפח וחצי לכל צד. אז אם כן, כשיש לנו הרוגה ששישה טפחים, ובאמצע, במרכז הארוגה, הוא זרע זרע אחד. אתה יכול לזרוע בקצוות של הארוגה גם כן. למה? כמה שמי הקצה של הארוגה עד האמצע יש שלושה טפחים. טפח וחצי לזרע הזה וטפח וחצי לזרע הזה. אז אין כאן יניקה אחד מהשני. עוד יסוד גדול אומר רש"י, שבזרעים לא חוששים ליניקה, אלא בעיקר מה שחוששים זה שלא ייראה ערבוב, שיהיה היכר שיש הבדל בין הזרעים האלה לזרעים האלה. לכן אומר רש"י, שבארבע רוחות הערוגה הוא זורע כל רוח ורוח, את כל הרוח, חוץ מהפינות ממש, חוץ מהקרנות. זאת אומרת, אם יש לו כאן ערוגה של שישה טפחים, אז הוא זורע בקצה של הארוגה, לכל אורך הגבול שלה, יכול לזרוע ארבעה טפחים, חוץ מטפח בפינה הזאת וטפח בפינה הזאת. הייתי שאל, זה קרוב לזרע של מין אחר של זרע, בגבול על ידו. למשל, אם הוא זורע בצד דרום, אז הגבול המזרחי קרוב לו מאוד. התשובה היא, כיוון שזה שורה שלמה, וזה שורה שלמה, אז ניכר שזה לא מעורבב ביחד. לכן פה לא צריכים להרחיק שיעור יניקה. אז מה המקור לזה שאפשר להכניס חמישה זרעונים בארוגה אחת? שנאמר, כי כארץ תוציא צמחה, וכגנה זרועיה תצמיח. כך כתוב בפסוק בישעיהו. זרעה לא נאמר, אלא זרועיה. בסדר? אבל איך שומעים עדיין חמישה, שאתה אמר, מה עם אשמה? אמר רב יהודה, כי כארץ תוציא צמחה. תוציא אחד, צמחה עוד אחד. הרי תרי, זרועיה עוד תרי. הרי ארבע, תצמיח זה עוד אחד חמישי, החמישה. זה המקור בפסוק, אבל אין מקור בפסוק לשישה על שישה טפחים. וקימלו לרבנן חמישה בשיטה לא ינקה מהדודה. אפשר לשים בתוך הרוגה של שישה טפחים חמישה זרעונים בלי שהם בכלל ינקו אחד מהשני. שאתה מראו מנהלן דעוד קימלו לרבונון מלטאי. מי אמר שאפשר לסמוך על מה שקימלו לרבונון בשיעור יניקה, שבקיאים בעבודת האדמה לידע כמה יונקים? אומרת הגמרא, דאמר רב חייא בר אבא אומר רב יוחנן, מאי דכתיב לא תשיג גבול ריחה אשר גבלו ראשונים. הפשט הפשוט של הפסוק, הכוונה שאסור לאדם להסיט את הגבול שלו ולקחת מגבול חברו, להגדיל את השטח שלו על חשבון החבר. אבל מה זה אשר גבלו ראשונים? הכוונה היא גבול שגבלו ראשונים לא תשיג. מאי גבלו ראשונים? אז הכוונה, הדרשה היא כזאת, אנחנו מדברים על אדם שסומך נטייה למיצר שלו, לגבול, ועל ידי זה הנטייה שהוא סומך יונקת על חשבון השדה של השכן. אז זה מה שאומרים, אל תשיג גבול ריח, אל תיטע סמוך למיצר שלו, כמו מה תדע לאחי, כמו מה שגבלו הראשונים, ומי הם הראשונים? אמר רב שמואל בן נחמני, אמר רב יונתן דכתיב, אלה בני שעיר אחורי יושבי הארץ. למה כתוב יושבי הארץ? מה עתו כולה עלמה יושבי רקי ענינו ורק הם יושבי הארץ? אלא שהיו בקיאים ביישובה של ארץ. מי? האמוריים, החיביים האלה. מה הם היו בקיאים? שהיו אומרים מלוא קנה זה, זה אדמה טובה לגדל בזית. מלוא קנה זה לגפנים, מלוא קנה זה לתאנים. ולמה קוראים להם חורי שמריחים את הארץ? וחיבי אמר רב פופה שהיו תואמים את הארץ כחיביה כמו נחש שאפר לחמו. אבל חבר יעקב אמר חוריש שנעשו בני חורין מנכסיהם, שבסופו של דבר הורישו אותם בני סעיר. בני עשיו ירשו. בכל אופן, ראינו מכאן שהתורה כבר אומרת שיש כאלה שיודעים להגדיר יניקת קרקע. תחזור לענייננו. עומר אבסי, ארוגה שאמרנו במשנה שישה על שישה טפחים, תוכה שישה טפחים, חוץ מגבוליה. גבוליה הכוונה שסביב לכל ארוגה צריכים להשאיר טפח ריק, כדי שהבן אדם יוכל להסתובב סביב הארוגה ולהשקוט את תוך הארוגה. אז אל תחשוב שמה שאמרנו במשנה ארוגה שישה על שישה טפחים זה כולל אותו טפח ריק. היינו שטח מרובע של ארבע על ארבע, ולפי זה תגיד שמספיק להרחיק מזרע לזרע שני טפחים. לא, זה לא נכון. אמרנו פה שישה טפחים זה להרוגה שזורעים חוץ מהגבולים, שזה עוד טפח מסביב. תניא נמי אחי, הרוגה תוכה שישה, גבוליה בכמה? כדתנן, רבי יהודה אומר רוחב כמלוא רוחב פרסה, כמו הרוחב של פרסת הרגל. אומר רב זיירה ואיתמר רב חנינה בר פופה מאיתה מלרב יהודה, דכתיב והשקית ברגלך כגן הירק. מה רגל טפח? אף גבול נמי טפח, כמה שאתה הולך ומשקה ברגל, אז השטח שאתה צריך להשאיר זה טפח. אומר רב, כל מה שאמרנו במשנה, שאם יש לנו ארוגה של שישה על שישה טפחים, אפשר לזרוע גם באמצע וגם מארבעת הצדדים שלה, וכמו שרשי ביאר במשנה, שבכל צעד אפשר לזרוע את כל הרוח, את כל הצעד, תדע לך, ארוגה בחורבה שנינו, מדובר בארוגה שהיא עומדת לבדה, לא שיש על ידה עוד ארוגות. אבל אם הארוגה הזאת יהיו סביבותיה עוד ארוגות, היינו מכל צד שלה, ארוגה כמו הציור ברש"י, שאז אנחנו מקבלים ריבוע של תשע ארוגות. זאת אומרת, את הארוגה האמצעית וסביבותיה עוד שמונה ארוגות. שלוש מלמעלה, שלוש מלמטה, ועוד אחד מימין ואחד משמאל. אם יהיה באופן כזה, אי אפשר יהיה לזרוע את הארוגה האמצעית בחמישה זרעונים. למה? כיוון שהזרעים שנמצאים על גבול הארוגה האמצעית, למשל, מצד מזרח, הם יהיו קרובים לזרעים של הארוגה המזרחית לה. והם הרי מרוחקים רק שני טפחים, כיוון שלכל ארוגה יש סביבותיה גבול טפח. אז כאילו שטח ריק טפח. אז אם כן, יש טפח של הגבול של הארוגה האמצעית, וטפח של הגבול של הארוגה על ידה ממזרח. אז רק מרחק שני טפחים ביניהם, אי אפשר לזרוע שם. אז לכן בהכרח המשנה שלנו עוסקת בארוגה שנמצאת לבד, בחורבה. שאת הגמרא והואי כמקום קרנות. אז הגמרא כאן מציגה ואומרת, יש אפשרות לא לזרוע בארבע צדדי הארוגה את כל הרוח מכל צד וצד, אלא לעשות את זה בצורה שהיא תתחשב בארוגות שעל ידה. למשל, ניקח את הארוגה האמצעית, את הצד המזרחי שלה. במקום לזרוע את כל צד מזרח, שלא יזרע ככה, אלא רק יתחיל מן הפינה הדרום-מזרחית. ילך על חצי השטח של המזרח, אבל לא להגיע עד לצפון. ואז בארוגה שנמצאת על ידה מצד מזרח, הוא יזרע שם בצד המערבי שלה, שזה קרוב לצד המזרחי של הארוגה האמצעית, מן הצפון אל האמצע. וכך יוצא שפה יש לו שניים וחצי טפחים, ופה יש לו שניים וחצי טפחים, עם עוד מרחק טפח ביניהם, ועוד מרחק בין ארוגה לארוגה, אמרנו שיש חלל שני טפחים, אז יש לך קו של שלושה טפחים. וכך אם נראה את הציור ברש"י, אפשר לעשות בכל תשעת הארוגות. ואז הוא ירוויח הרבה שטח לזריעה. אז זה השאלה, והוהי כמקום קרנות. עונה הגמרא, אתה צודק, נכון, באופן כזה באמת לפי רב יהיה מותר לזרוע גם את הערוגה עם הערוגות סביבותיה. אבל אמרי בי רב בשמי לרב, שהוא הבין שהמשנה שלנו מדברת שהוא ממלא וממלא את הקרנות. בפשטות הכוונה שהוא ממלא בערוגה אמצעית את כל ארבעת הצדדים. אבל רשי לא מעמיד ככה, אלא רשי אומר שבערוגה אמצעית הוא זורע את כל הצד המזרחי, את כל הצד המערבי, את הצד הצפוני והדרומי, רק באמצעו, לא את כל הצד. שאלת הגמרא, ולזרע מהברוי, ולא למלא מהגבוי, למה באמת רב נדחק להעמיד את המשנה בצורה כזאת, שאת הערוגה האמצעית הוא זורע את כל הרוחות שלה, הוא ממלא את הקרנות, ואז אי אפשר לזרוע סביבותיה. למה לא נעשה את הפתרון הנזכר? עונה הגמרא, רב סבור שזה אסור. למה? גזירה שמא ימלא את הקרנות. אם נתיר לזרוע ערוגה אמצעית בין עוד 8 ערוגות סביבותיה, אני פוחד שכשהוא כבר יתחיל לזרוע, הוא יזרע את כל אורך הגבול הזה. וגם אחר כך הוא יזרע בגבול של חברתה. והוא לא ישים את הלב שלו לזה שיש ערבוב. לכן רב בא ואומר, אנחנו אוסרים לעשות את הפתרון הזה שקראנו לו מקום קרנות. שאתה אומר, מה הבעיה בכלל? ולא יהיה אלא ראש תור ירק. מי נותנן ראש תור ירק נכנס לתוך שדה אחר, מותר, מפני שנראה סוף שדה. המושג של ראש תור, הכוונה, הרבה פעמים אדם יש לו שדה, לא תמיד השדה היא בדיוק מרובעת. לפעמים יש לו חלק בשדה שקצת בולט החוצה. אז שם, כשהוא חורש, הוא חורש עם המחרשה קו יותר ארוך קצת. הזווית הזאת, הפינה הזאת, השפיץ הזה כביכול שיוצא מהשדה, זה נקרא ראש תור. יש לנו משנה בקיליים, המשנה בקיליים אומרת, שאם ראש תור של ירק פורץ אל תוך שדה של סוג אחר של זריעה, זה לא נקרא קיליים. כי כל אחד רואה ואומר, הפינה הזאת, השפיץ הזאת שגולשת משדה א' לשדה ב', זה לא קיליים, זה לא ערבוב, ניכר שזה עומד בפני עצמו. אז אם כן, הגמרא גם פה שואלת לי, עלי בדרב, מה הרב חושש? אדם יעשה שורה על יד שורה, עם מרחק שתי טפחים ביניהם. אבל סוף כל סוף, כיוון שזה שורה אחת וזה שורה נפרדת, זה כמו ראש טוב, שזה ניכר שזה עומד לעצמו, זה לא נקרא ערבוב. אומרת הגמרא, רב סובר, אין ראש תור בערוגה. אז רש"י מפרש, בין ערוגה לערוגה אין דין של ראש תור, רק בין ערוגה לשדה, או בין שדה לערוגה, או משדה לשדה. אבל ערוגה וערוגה זה שני דברים קטנים שבהם לא אומרים ראש תור ניכר. זאת הייתה שיטתו של רב. ושמואל חולק, ושמואל אמר, ערוגה בין הערוגות שנינו, שאתה אמר, ואוקו מתאר ובאדודה. עונה הגמרא שהוא מקפיד, בנוטה שורה לכאן ושורה לכאן. זאת אומרת, רב אמר, אין ראש תור בערוגה. שמואל חולק על זה, שמואל סובר, יש ראש תור גם בערוגה. והוא באמת צריך להקפיד, שהענפים והעלים של שורה הזו, ינטו לצד ההפוך מן השורה שסמוכה עליו, ולא יתערבבו אחד בשני. אמרו לה, בואו במערובה בארץ ישראל, שאלו שאלה כזאת, הפקיע תלם אחד על פני כולם מהו? אמרנו במשנה שהוא זורע בערוגה 5 זרעונים, אחד באמצע. מה הדין אם במקום לזרוע ממש באמצע הערוגה רק זרע אחד, הוא חפר שם שורה שלמה על פני כל הערוגה, בעומק של טפח על טפח, ולמטה הוא זורע את כל השורה. האם זה יהיה מותר כמה שזה עמוק טפח או לא? אמר רב שישס, בא ערבוב וביטל את השורה. זאת אומרת, רב שישס אוסר. רב אסי אמר, אין ערובו מבטל את השורה, הוא מתיר. אית וי רבין אל רב אשי, הנוטע שתי שורות של קישויים, כך כתוב במשנה בכליים. ועל יד זה שתי שורות של דלועים, ועל יד זה שתי שורות של פולה מצרי, מותר, כמה שכל שתי שורות הם שדה בפני עצמו. אבל שורה אחת של קישויים, ושורה אחת של דלויים, ושורה אחת של פולה מצרי אסור. אתה רואה שכששורה אחת עומדת לבד, היא לא נחשבת שדה. זה נקרא ערבוב. אי אפשר לשים שתי שורות, אז איך אתה פה אומר שאם הוא עושה שורה אחת לאורך כל הערוגה זה מותר? עונה הגמרא, יש הבדל. שאני אתם דהי כסרחה. המינים האלה של קישויים, דלועים ופול, יש להם זמורות ארוכות, ולכן זה נראה מעובב. אומר רב כהנא, אומר רב יוחנן, הרוצה למלות כל גינתו ירק, שכל הגינה שלו תהיה מלאה, לנצל את המקום. מה עושה? עושה ערוגה שישה על שישה טווחים, ועוגל בה חמישה. הוא עושה עיגול, שהאמצע שלו רחב חמישה טווחים, וממלא את כל העיגול במין אחד. הוא ממלא קרנותיה כל מה שירצה. ובארבעת הצדדים של העיגול, צמודים לעיגול, הוא עושה ארבעה פסים ישרים, שחצי טפח כל אחד, בארבע מינים שונים. שואלת הגמרא, והואי כדי ביניה וביניה? מה הכוונה? הרי הוא עושה ערוגה אחת כזאת, ועל ידה עוד ערוגה כזאת. והגמרא מבינה מדברי רבי יוחנן שאמר שהוא רוצה למלות כל גינתו, שגם בגבולים שבין ערוגה לערוגה, אמרנו שבין כל ערוגה יש לה גבול רק טפח, אז אם יש לו שתי ערוגות יש לו שמה שטח של רוחב שני טפחים, גם בגבולים הוא ממלא. אז הגמרא שואלת, הרי אם הוא ממלא שם זה ייראה כליים, זה ייראה מעורבב. אמרה דבי רב ינאי, באמת אתה צודק, מדובר במחריב בין הביניים, שבין הביניים היינו בגבולים של הערוגות הוא לא יזרע. רב אשי אמר, הוא כן יכול לזרוע. איך? אם היו הגבולים זרועים בצורה של שתי, אז ביניהם, מה שנקרא בין הביניים, זורן ערב בכיוון הפוך, ואם הגבולים היו זרועים ערב, זורן שתי. וכך זה ניכר שזה עומד בפני עצמו. איס ורבינה לרב אשי, עבודת ירק בירק אחר שישה טפחים. זאת אומרת, כמו שאמרנו במשנה, ערוגה שיש בה שישה טפחים, אז כמה השיעור להרחיק שם אחד מהשני? אפשר לזרוע חמישה זרעונים בשישה טפחים, ורואים אותם כטבלה מרובעת, שרק במרכז הוא יכול לזרוע זרע אחד. כטבלה הוא דשארי, עולה ואחי אסור, בצורה של עיגול באמצע, כל הערוג אסור, קושייה על רבי יוחנן. עונה הגמרא, לא, שם הברייתא לא באה ללמד שדווקא במרובע, אבל בעיגול אסור, אלא אתם להכולה בכולה אחרינה. שם הברייתא באה ללמד כולה, להתיר אושתו היוצא הימנה. אם יוצא מהערוגה הזאת ראש תור או נכנס אליה, זה נחשב כשדה אחר. ואם ייכנס אליה ראש תור, הוא מותר. כמו שאמרנו, שראש תור שנכנס לשדה ירק, אז הוא ניכר בפני עצמו וזה לא נראה כלאי. אז רש"י אומר שתי דעות, או שרבי יוחנן באמת חולק על מה שרב אמר למעלה, שאין ראש תור בערוגה וסביבו שיש ראש תור בערוגה, או שרבי יוחנן אומר שכל מה שרב אמר אין ראש תור בערוגה זה רק מערוגה לערוגה, אבל משדה לערוגה ומערוגה לשדה יש כן דין של ראש תור. אבל לעניין עיגול הברייתא לא בא להפוק, ועיגול מותר. עד כאן דף פ"ה.